עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו ושר פלסנר.
ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של 103 FM, אורחים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, אחראי על השידור ב-103, בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, דוד אודרה, ועורך עורכי הדיגיטל, עמיתי דואק ורונן שבתאי. אהלן שר, התגעגעתי.
אהלן פרימו ידידי.
מה נשמע?
בסדר גמור.
עוד מעט נצלול לספורט של ממש.
אבל לפני כן חייבים מילה, אפילו יותר ממילה. ניסים קיוויתי האגדי, הלך לעולמו הבוקר בגיל 97. מה הוא לא שידר, מה הוא לא עשה? בתמצית, פסקול ילדותי. אני חושב שגם ילדותך, יש בינינו הבדל של עשור, אבל זה משהו מיוחד, שבן אדם בן 97, אז אתה יודע, כל אחד כמעט יכול להגיד שהוא היה פסקול ילדותו.
אני הכנתי על קצה המזלג, מה זה בדיוק אומר מבחינתי.
תשמע, בוא רגע, אני יודע ששמיעו את זה לא מעט, אבל מבחינתי, כילד, וגם שבגרתי, זה רגע הספורט הגדול ביותר שניסים קיוויתי שידר, והוא שידר המון. בוא נשמע את השער המדהים של אלי אוחנה מוקדמות 90 מול אוסטרליה, 30 שניות מזוקקות.
אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה, כן! 1-0 לישראל. אלי אוחנה עושה זאת. אוי, הוא עשה לנו עכשיו הרבה דפיקות, שהוא קיברר לו שם ברחבה, פירו אותו מזווית אחורית, עבר את השוער, עבר את בנגמון, ועכשיו הכדור ברשת.
תראה, לכל שדר יש את הייחוד שלו, אתה יודע, אצל יורם ארבל זה כל המטבעת לשון, ומאיר איינשטיין.
ככה לא בונים חומה,
בדיוק,
מאיר עם צרפת.
הללויה, מאיר עם צרפת, ככה יצרד. אצל ניסים קיוויתי, לדעתי, שהוא מתרגש ומגיע לשיא, הקול שלו טיפה לנשבר. וזה מה שאפשר.
תמיד נשמע קצת
נשמע
צרוד.
נשמע קצת צרוד, קצת מתרגש, אתה רואה שהוא משדר את זה על אמת, מה שנקרא.
אז אתה רואה, אתה אמרת שזאת ילדותנו בעצם, אני רוצה להגיד לך מה היה בשנות ה-80 וה-90. ברשות השידור היה ערוץ אחד שכל המדינה ראתה, והיה כל ישראל. שים לב לאנשים שאיתם עבד ניסים קיוויתי. העורך היה יואש אלרועי, מחלקת הספורט בטלוויזיה, יורם ארבל, דן שילון, מאיר איינשטיין, זכרו לברכה, רפי גינת. ברדיו היו גדעון עוד, עמי פסטל, דני דבורין. אלה אנשים שגדלנו עליהם, כל האנשים בגילנו גדלנו עליהם מילדות. עכשיו לגבי ניסים קיוויתי שהיה איתם, קודם כל מדובר בספורטאי,
נכון,
שגדל באנגליה, השתתף באולימפיאדה וזכה בשלוש מדליות שהוא מייצג את בריטניה במכביה.
נכון.
במכביה. אחר כך
וגם היה עוד פריט אחד, לוחם בגבעתי במלחמת העצמאות.
חבל על הזמן. עכשיו, היה שדר רדיו בבי-בי-סי, תאר לך. וב-1952 נשלח פעם ראשונה על ידי הבי-בי-סי לסקר את אולימפיאדת אלסינקי. בישראל החל לשדר את אולימפיאדת מינכן 1972, וגם סיקר את טבח הספורטאים, ולאחר מכן את האולימפיאדות הבאות, 76, 80, 84, 88, אנחנו זוכרים גם את המרות של אסתר שחמורוב, כמה הוא התרגש ואמר, אסתר שלנו, היה ידען גדול, אבל...
וג'נטלמן.
וג'נטלמן.
חשוב מאוד
והאהוב,
להגיד.
והאהוב, ולא מתאים לתוכניות הספורט של 2024,
לא, ממש
כי
לא.
אז רשות השידור לא היה התלהמות ולא היו צעקות.
ראית, ב-91 הוא פרש בדיוק בגיל 65.
ונזכיר לו, 1986, זו הייתה הפשלה היחידה בגדול, 1986, מונדיאל. לא זיהה חצי שעה שער שנפסל לנבחרת ברזיל הגדולה, אז אתה יודע, בכל הטוב הזה, גם לשדר צריך
מותר
להיות...
מותר לטעות פעם ב-70 שנה.
אין בעיה. אתה יודע, היום, אנחנו עם רשתות חברתיות, על כל שדר ועל כל משחק, נכון. יש אלפי תגובות. הם הדור הזה לא עבר את הרשתות החברתיות, הם היו אחרים, הם היו צנועים, הם היו בית ספר לתקשורת,
אבל הוא היה ידען ברמות
והידענים
אחרות,
הגדולים.
ותשמע, מה שעוד מיוחד אצל ניסים קיוויתי, כמוני כמוך עברתי על כל הרזומי המדהים שלו, האיש שידר שחייה, אתלטיקה, כדורסל, כדורגל, מי שזוכר את המשחק ב-85 של מכבי רמת גן, מול מכבי תל אביב, את הסל של דורון ג'אמצ'י מסוף המגרש, גם את זה הוא שידר, היום ראיתי את זה ברשתות החברתיות, כל אחד, כמו שאמרתי, ניסים קיוויתי, לכל אחד יש את הזיכרון הצרוף שלו מהילדות, אז ראיתי שמישהו העלה את שער הניצחון של סלקטר, בעונת 83-84, מול מכבי רמת עמידר.
הוא שידר את זה?
הוא גם את זה הוא שידר.
בקריית
אליעזר, שסלקטר התרומם למרפסת, מה שנקרא. ומשם נגח את שער האליפות של מכבי חיפה, בקיצור, בכל מקום ניסים קיוויתי היה, ולא בסדר, לא בסדר, אבל הלכנו לנו בסביבה טובה,
כמו שאומרים.
גם את זה יש לומר.
נגיד במעבר חד?
כן, בהחלט.
כי יכול להיות שאם ניסים היה איתנו היום, אז הוא היה משדר את הדרבי הירושלמי, למשל.
בוודאי. אופיר סער, וואלה ספורט, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, חברים.
מה אתה זוכר מניסים קיוויתי, אם מותר לנו לשאול?
באמת?
לא נולדת
לדעתי. חגל שלי אוכלה באוסטרליה.
הנה, בבקשה. אתה רואה, כולנו גדלנו, זה לא יעזור.
ושוב אלון.
ושוב אלון, כן.
זה מתחיל ושוב אלון על
הגיחה של ניר אלון. מזה הסינק מתחיל, כן. ושוב אלון, ניר אלון, למי ששכח.
כן.
אחד הבלמים.
הבן אדם הרחיק ובישל את השער הכי גדול של נבחרת ישראל. יאללה, בוא נתחיל עם הדרבי הירושלמי היום, והשאלה הכי גדולה, אחרי שעברנו את סגת אברמוב ויוסי אבוקסיס, איך ביתר מגיעה לדרבי, למשחק הכי חשוב לאוהדים שלה, עם גל כהן, עם כל הסיפור הזה שעברנו בימים האחרונים?
פרימה, אני אגיד לך, קודם כל צריך לזכור, ביתר לא הייתה טובה במשחק האחרון שלה, זאת אומרת, היה לה חצי שעה טובה, הובילה 2-0, ואז הסתבך לה עם כל ההרחקה וכל מה שהיה במשחק הזה, איכשהו הסתיים. בסוף גל כהן, איך שלא תסובב את זה, פרימו, משחק ראשון על הקווים כמאמן ראשי בליגת העל. מצד שני, מאמן 5 שנים כבר רצוף בהפועל ירושלים, אבל ביתר קבוצה יותר מוכשרת, הפועל ירושלים חסרים לשחקנים. צריך לקחת בחשבון, גרצ'קין, רויזמן, קפיטה. אני ביתר קבוצה יותר מוכשרת, אני חושב הפועל ירושלים היא קבוצה יותר מאוזנת. נצטרך לראות את זה, אני חושב שזה דרבי מאוד שכול, רוב הדרבים מאז שהפועל ירושלים חזרה לליגת העל, לא היו מליבים במיוחד, היו משחקים אפורים מאוד, מעט מאוד גולים גם באופן יחסי, אז דווקא אני חושב שזה יכול להיות דרבי שיהיו בו יותר שערים, כי שתי הקבוצות חייבות את הניצחון הזה, הפועל ירושלים לברוח מהתחתית, וביתר אם היא רוצה להשאיר לעצמו סיכוי לפלייאוף עליון, למרות הלוח משחקים הקשה שלה, היא חייבת לנצח היום.
אופיר, אתה מדבר אבל על הדרבי, בוא נדבר רגע על מעמדו של גל כהן, בוא, הוא סך הכל מינוי זמני, הוא לא אמור לאמן את הקבוצה עד סוף העונה, אם אני מבין נכון.
לא, לא, יש רצון שהוא יאמן עד סוף העונה, אבל...
שאלו את החתן, הוא רוצה?
אבל הוא צריך, שוב, אנחנו נדע את זה במשחק 2 הקרובים, אם הוא יפסיד דרבי, ונגיד, תנו לו את מכבי חיפה במחזור הבא, שתבינו, זה הלוח משחקים של ביתר זה דרבי, מכבי חיפה, אם אני לא טועה אחרי זה... סכנין בחוץ, נתניה בית, מכבי תל אביב, באר שבע.
כן.
זה לא
טוב, כולם... מאוד
קשה.
אבל לכולם עכשיו...
כולם עוברים את זה.
לוח משחקים קשה
בדיוק,
עד תחילת הפלייאוף.
נכון, נכון, אבל מאמן שמתחיל להיכנס לדבר הזה, אז שוב, אני חושב, זה, הכל הכל זה תוצאה של הדרבי. גם ההמשך שלו. אם הוא ינצח את הדרבי הזה, הוא יסיים את העונה בביתר ירושלים. אם הוא יפסיד אותו... אני לא בטוח.
אז זהו, שקודם כל, גם שמענו את ברק אברמוב אומר, אין מה לרוץ להביא מאמן עכשיו, כנראה שבקיץ הם הולכים לעשות שם...
אז גם אתה חושב שגל כהן נשאר עד סוף העונה?
אז זהו, אני אומר את זה, תראה, כדורגל זה נזיל, אתה הולך לישון בלילה עם מאמן, ואתה קם עם מאמן אחר.
לא, בפעמים זמני נהפך לקבוע.
יפה, אני חושב שהתכנון של אברמוב הוא אכן שגל כהן, יהיה מאמן עד סוף העונה ויעשו שם סדר מחדש בקיץ, אבל כמו שאופיר אומר, אם יהיה 4 הפסדים רצופים, אברמוב יביא מאמן. הגדרתי את זה נכון?
כן, כן, פרימו, הכל נזיל. גם אברמוב אומר שהוא יביא רק שוברי שוויון, ופתאום...
איזה שובר שוויון יבוא באמצע העונה?
או איזה חלוץ תצטרך ברגע האחרון, אין מה לעשות. יש הבדל בין מה שאתה רוצה לבין המציאות, ובסך הכל, בסך הכל, ביתר ירושלים, שוב, הזדמנות אחרונה לפלייאוף עליון. דרבי ירושלמי זה תמיד, 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 זה באמת היוקרה העירונית. צריך לזכור, קרוב ל-10,000 מועדי ביתר יהיו הערב בטדי, כקבוצה אורחת. כקבוצה אורחת, עוד 3,000-4,000 מועדי הפועל ירושלים, יהיה מעניין. שוב, הפועל ירושלים צריך לזכור, מקבלת הרבה מחמאות השנה על הכדורגל שלה, אבל 16 נקודות. היא מאוד מאוד מסובכת
היא
בתחתית.
היא מקבלת מחמאות בעיקר על שחקני הבית, שהיא... ככה מצמחת, והם ממשיכים הלאה ומכניסים לא מעט כסף לקופת המועדון.
נכון, נכון, אבל ההסתבכות, היא לא מצליחה לייצר נקודות, ועוד משחק, ועוד משחק, והיא מסובכת, נכון עכשיו, היא מסובכת קשות בתחתית. אז...
אני רוצה לצנן את האווירה על כל העניין הזה שקבוצה טובה. קבוצה, עם כל זה שאומרים עליה טובה, והמאמן גונב דעת כל שבוע מול המצלמות שהוא עשה בית ספר, והפסדנו בצורה הזויה, אף פעם הוא לא מפרגן למאמן שניצח אותו, עם כל זה שר...
אתה גם מצטרף ללהקה שזה הספורט הלאומי, להיכנס בזיווריה?
לא, זה לא ספורט לאומי.
מה זה גונב דעת?
כי הוא לא מפרגן ללהקה.
בסדר, אבל סך הכל הוא מספר שנים, לא מעט מאמן את הקבוצה.
והקבוצה לא עומדת לירידה, נכון, לרגע. ברגע זה.
כל שנה הקבוצה הזאת מועמדת
לירידה. לא, שנה שעברה הייתה לו עונה פנטסטית.
יפה, אז הייתה לו
עונה
פנטסטית. אוקיי, אז תשמע, בסך
הכל... אין לו מוציאים לפועל, פרימו, אין לו מוציאים לפועל, הקבוצה לא שווה גולים, על זה הוא נופל. הוא לא בנה מבחינת שחקנים, שחקני הכרעה,
רגע, אחמד סלמן, גוני נאור וקאסה, זה לא על השם שלו השחקנים האלה, אני לא מבין.
שנמכרו.
שנמכרו, בהחלט. הוא לא זכאי לקרדיט על השחקנים האלו?
זכאי.
יפה. אני הבנתי, אופיר, תקן אותי, אם אני לא טועה. כמה כסף זה הכניס לקופת המועדון?
עם כל הכבוד.
כ-10 מיליון שקלים?
זה קודם כל מגיע, צריך לתת את הקרדיט, זה קודם כל להפועל ירושלים, למחלקת נוער, איך שהם עובדים.
נכון.
השחקנים האלה גדלו ובאו מהנוער ובאו מוכשרים. לא בטוח שהם לא נמכרים אם היה מאמן אחר.
אוקיי.
אלה שחקנים מוכשרים שגדלו במועדון.
ואגב, גם השחקן הנוסף בקישור שמשחק שם, פרדה?
כן.
גם הוא יש לו הצעות לא מעטות מליגת העל. בוא נעבור
להפועל תל אביב.
להפועל תל אביב.
אגב, רק שני שחקנים. אפרופו אלוקסיס. רוב השחקנים שגודלים במכבי תל אביב ונמכרים, נותנים את הקרדיט למאמן.
בוא נדבר על הפועל תל אביב. במעבר מביתר ירושלים להפועל תל אביב, היום יש רק שם אחד, זה אבוקסיס. מה עומד לקרות?
יוסי אבוקסיס צפוי להיפגש בשעות הקרובות עם אנשי הפועל תל אביב. אני מניח שזה לא ייגמר היום. היום קודם כל זה שיחה לגבי המדיניות של המועדון, איך רואים את זה. אתה יודע, הפודם, דיברנו על זה כבר פרימו, שזה מועדון קצת שונה. זה השיטה של האמריקאים, איפה המעמד של המאמן בתוך השיטה הזאת, איך בונים את הסגל, שהמועדון בונה את הסגל והמאמן הוא מאמן, זה דברים שהוא צריך להבין, גם לגבי ההצעה הכספית, איך הם רואים את זה. כבר היום מסרים ב-48 שעות הקרובות שהפועל תל אביב אולי גם הוא יקבל שנה וחצי או שנתיים וחצי, ירצו אופציה במקרה והם ירצו להתיר את החוזה, לשלם 3 חודשים פיצוי, 2 חודשים פיצוי, זה דברים שבשיחה יכולים אתה יודע, יכולים להפריע לסגירת העסקה.
לא נראה לי.
ולכן זה יכול לקחת הרבה יותר מהיום, שיוסי אבוקסיס יחזור אליהם הצעה נגדית.
צריך לעשות את זה מהר, אופיר, כי ראיתי שסלים תואמה ממש לא רוצה לאמן את הקבוצה. זאת אומרת, גם אתמול אחרי הניצחון 3-1 על אשדוד, הוא בורח מזה כמו מאש.
כן, הוא גם אמר, זה תפקיד מאוד קשה, הוא רוצה לחזור להיות מנהל הקבוצה. הוא אמר את זה בצורה כנה.
תהרוג אותי, פרימו, אני לא מבין, סליחה רגע, אופיר, כמו סלים תואמה. אתה יודע, בסוף אתה איש של המועדון. מה קרה? אז תאמן עוד משחק או שניים, הכל בסדר, התפקיד שלך יישאר. הרצון הזה לברוח מעמדת המאמן.
יכול להיות שהוא מרגיש שהאופי שלו קשה מאוד לאמן. באופי שלו, אתה יודע, אתה צריך להיות, מה זה מאמן? מאמן זה 24-7, ומה עובר עליו בשעתיים בבלומפילד? זה לא עלינו.
הבנתי.
אני אגיד לכם, הם צריכים לזכור גם, הוא משחק ראשון שבוע שעבר, קיבל 4 במחתית. זה הרגשה נוראית.
4-0 הם ירדו, סיימו 4-3.
נכון, אבל אתה יודע, מה שזוכרים זה שה-4-3 היה בגרבג' ואתה לא סוחב את זה כל השבוע, ועכשיו אולי קצת אחרי ניצחון מרגישים יותר טוב, אבל הוא לא מאמן בטבע שלו, סלים תואמה.
כן.
זה לא מה שהוא רוצה להיות, זה לא, כמו שסער אמר קודם, זה לא ה-DNA של סלים תואמה, הוא מנהל קבוצה.
יואב קץ אומר צריכים 2 לטנגו, אני מאמין שגם יוסי אבוקסיס וגם הפועל תל אביב רוצים אחד את השנייה, ולכן כנראה שאבוקסיס יאמן. אופיר סער...
כן, שני הצדדים רוצים, זה יכול לקחת כמה ימים, אבל אבוקסיס יהיה בהפועל תל אביב.
גם אני חושב. יופי, אופיר סער, וואלה, המון המון תודה.
תודה לכם.
ואנחנו עוברים לשימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן.
אהלן שימון.
היי, ערב טוב.
מסיבת עיתונאים הסתיימה לפני שעה קלה, לפני מכבי תל אביב, ושוב חוזר מסיידגו על המשפט, זה תלוי בנו. בוא'נה, אני רוצה להגיד למסיידגו, שהוא לא מאמן את מנצ'סטר סיטי וריאל מדריד, לא? אתה לא חושב כמוני?
אבל עובדה, אתה יודע, פעם שבוע הוא אמר את זה, והוא ניצח את מכבי תל אביב אחרי קצת יותר מ-12 שנה.
למה? אתה לא אוהב אמרות כאלה? מאמן מפגין ביטחון לפני משחק ביתי בסמי אופר?
לא, אני אוהב, אני תמיד אוהב...
למרות שורה של פצועים, משדר ביטחון לשחקנים, אני מאוד אוהב את זה.
אני תמיד אוהב לכבד את היריבה.
כל נכון, צריך לכבד את היריבה, אבל מכבי חיפה בסמי עופר, פייבוריטי פה כל כך.
אני מסכים. למרות ההרכב...
מי שמגיע לאצטדיון הזה ומרגיש את הקהל ומרגיש את הקבוצה, זה משהו שנראה, אתה יודע, קשה מאוד 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 לנצח.
לא, אני רוצה...
אני לא רואה את מכבי תל אביב מנצח.
אז אני רוצה להגיד ככה. אני זוכר את המשחק שהיה לפני חודש בבלומפילד, נכון?
1-0. מכבי
חיפה הייתה יותר טובה, ניצחה 1-0. מחר, מה שמאזן את המשחק הביתי, זה קורנו שלא משחק. מחמוד ג'אבר הכי טוב על המגרש נגד מכבי תל אביב במשחק הקודם.
פיירו לא משחק.
פיירו ושרי. שרי ורפאלוב זה היה ביחד. היום גם רפאלוב במסיבת עיתונאים אומר, הוא חסר לי. ולכן אני שואל אותך.
אבל פרימו, וגם מכבי תל אביב לא נראה תואר, וגם מילסון, שבאמת ללא ספק הכי משמעותי במכבי תל אביב לצד זהבי. גם הוא לא משחק, וגם למכבי תל אביב יש לא מעט פצועים, ויש לא מעט נהדרים.
לא כמו מכבי חיפה, לא כמו מכבי חיפה.
לא כמו מכבי חיפה, אבל מכבי חיפה נראית יותר טוב ממכבי תל אביב.
כן,
בתקופה האחרונה בהחלט.
בתקופה האחרונה אין בכלל על מה לדבר הזה. מה מתכנן דגו? תשמע, אני רוצה להגיד לך שאת כל השחקנים שער, שמכבי חיפה הביאה, הם לא שוברי שוויון. זה לא כאילו אם אצילי היה חוזר עכשיו במכבי חיפה. הם צריכים להיכנס לעניינים כל החמישה.
אני ממשיך אותך, ודווקא סגיב יחזקאל, שכנראה יגיע למכבי תל אביב, הוא בעיניי סוג של שובר שוויון.
נצטרך לחכות לראות.
נכון, אז אני אומר לכם שמכבי חיפה חושבים ש... לספוי הרכש הטרי הזה שהגיע מדינמו מוסקבה, הוא בעיני, אתה יודע, מכבי חיפה, שחקן שיכול להיות שובר שוויון, ואחד כזה שיכול לעשות את ההבדל.
מעניין, לא גדי קינדה ולא קני סייף.
לא, תראה, גדי קינדה, לדעתי צריך עוד קצת זמן להיכנס לעניינים, להיכנס לכושר. תומך חמד נראה נהדר ונמצא גם בתמונת הרכב למחר. קני סייף כבר פתח בהרכב.
מה עם ליאור קאסה?
ליאור קאסה צפוי לפתוח בהרכב מחר, אתה יודע, יפתחו ככל הנראה שני קשרים אחורים, גם עלי מוחמד וגם קאסה. שואו עדיין לא הגיע לארץ, הוא ומילסון ביחד, אתה יודע, בטיסה ובדרך לארץ מאליפות אפריקה, אבל מבחינתו של מכבי חיפה, מבחינתו של מסי, הוא צפוי לפתוח עם שני קשרים אחורים, גם עם קאסה וגם עם עלי מוחמד.
אלבז, אני ופרימו דיברנו לפני התוכנית, ברשותך נעשה מעבר להפועל חיפה. תשמע, זאת הפתעה לא נורמלית, אף אחד לא סופר אותם, מדברים על בר שבע ומכבי תל אביב ומכבי חיפה. הפועל חיפה מקום שלישי, 40 נקודות, אמנם משחק עודף 6 נקודות מלבד מהמקום הראשון. אתה חייבים לפרגן פה לרוני לוי.
קודם כל, תראה, קודם כל מגיע שפו ענק לרוני לוי. שנה שעברה, אתה יודע, נכון שהוא לא פתח קרנה, אבל אתה יודע, היו כל מיני ביקורות ו... רוני לוי בנה השנה בהפועל חיפה קבוצה, באמת בצלמו. מי שרואה את הפועל חיפה, נכון, אולי לא הכדורגל הכי מבריק.
15 שחקנים מאוד. שוחררו בקיץ, 15, הוא עשה קבוצה מפח, חדשה מפח, לגמרי.
נכון, נכון, אבל אתה יודע, כל משחק, אתה יודע, גם כשקשה הם יודעים לקחת את הנקודות, דיברתם מקודם, שמעתי אתכם, גם 4-0, אז הם אומנם ספגו 3-3 גם מחצית שנייה נגד הפועל תל, אבל ידעו לשמור על הניצחון. הם קבוצה באמת מאוד 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 טקטית, מאוד מאוזנת. אתה רואה שם השילוב גם של צעירים, גם של שחקנים עם ניסיון. קבוצה באמת, שנת המאה שלה, רוצה לעשות משהו יפה, והפועל חיפה לדעתי כבר הבטיחה את המקום שלה בפלייאוף העליון.
זה בטוח.
ומעבר לזה, לא נתפלא גם, אתה יודע, אם היא תיתן, לא יודע, היא לא יכולה לזכות בעליפות, אבל אם היא תיתן פייט בצמרת הסוף העונה.
היא יכולה לקבוע את זהות האלופה במשחקי הפלייאוף העליון.
בוא לא נפסול את הפועל חיפה והפועל באר שבע, הן לא מפסידות נקודות. הן יכולות להתקרב למכבי חיפה.
זה נכון, 19-21 הפועל חיפה.
אני הייתי אתמול בדוחה, ואני אומר לכם ש... לא האמנתי לרגע שבאר שבע מנצחת את המשחק הזה. זה היה נראה כמו טקו, הכי, באמת הכי שקוף שיש. בטח לאור מזג האוויר הזה שהיה, והאדום שהם ספגו, בזמן שהם ספגו את האדום, אני אומר לכם שהפועל באר שבע שם קיבלו לסיים בטקו.
כן.
זה הרגיש ככה. אבל משום מקום, הם ניצחו את המשחק הזה, והפועל באר שבע היא באמת בכושר היום הכי טוב בישראל, ללא ספק, 10 ניצחונות רצופים, והיא באמת נראית נהדר הפועל באר שבע.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, המון המון תודה.
ביי, תודה חברים.
ואנחנו דיברנו על מכבי חיפה, כמובן אנחנו חייבים לדבר על מכבי תל אביב. יניב תוכמן, וואלה, אהלן.
אהלן, אהלן.
תשמע, אני עוקב אחרי הציוצים שלך, אני רואה את כל הידיעות בתקשורת, מכבי תל אביב לא מרפא, אז תעשה לנו סדר, מה עוד אמור לקרות? יש לנו עוד יומיים לחלון העברות.
אני חזק רק את פרימו, מה עם סגיב יחזקאל? כי בעיניי הוא שובר שוויון אמיתי.
כן. אז קודם כל נתחיל עם מה שיותר קרוב, וזה אנרי אדו, שחקן כנף גנאי. אמנם רשום כלפט ווינגר בהרבה מקומות, בלפט ווינגר זה הרי העמדה של מילסון, שמכבי תל אביב מחכה לו, ולא יהיה איתה מחר במשחק העונה השני, מה שנקרא. אבל אדו דווקא בז'ילינה הסלובקית עשה את הגולים שלו העונה ככנף ימין. הוא אמור לנחות כאן ביממה הקרובה, ואם הכל יעבור בשלום, זה אומר בדיקות רפואיות, אם לא תהיה איזושהי תקלה, אז הוא יהיה הזר השישי של מכבי תל אביב. צריך להגיד שמכבי תל אביב ראתה אותו בסקאוטינג שהיא עשתה על גנט לקראת המשחקים מולה בקונפרנס ליג. גנט פגשה את ג'ילינה ושם עדו שיחק, שם הוא גם הרשים כנראה.
הוא יותר טוב מישמעאל עדו שהיה אצלנו?
היה גם במכבי דף גם בנתניה.
נכון?
שפרימו התכוון אצלנו זה מכבי נתניה.
כן, כן. אם הוא יהיה ברמה שלו, אני חושב שבסדר.
נכון.
ישמעאל עדו היה שחקן טוב.
אבל אתה יודע מה מעניין אותי? תראה, אם אני לוקח, עזוב את מדמון, זה רק בעונה הבאה, אני רואה גם שמכבי תהיה מסתכלת שנים קדימה. אבל מלאדה, עדו, מילסון חוזר, זהבי כמובן פותח כל משחק בהרכב, תורג'מן, זה רק החמישה האלה משחקים שלושה מתוך חמישה, ויש לנו עוד את יונתן כהן, את עזר מארגנטינה, שכחתי את שמו.
עזר מארגנטינה? לא, הפורטוגלי.
הפורטוגלי.
מונדוסו.
מונדוסו ודוידה. זאת אומרת, גם לא
משחררת.
מכבי לא משחררת גם.
תראה, עוד פעם, מצידה, יכול להיות שיהיה איזשהו מהלך ברגע האחרון ביום שלישי, ומי כמוך יודע שבדרך כלל שחקנים שמשוחררים ממכבי תל אביב, הם שחקנים שיש להם ביקוש, אבל קשה מאוד, תראה, עד עכשיו לפחות גולדהר לא אהב לשלם שכר לשחקנים שעוזבים, הוא אומר, אם אני כבר משלם, אז שישארו אצלי, ושרובי קין ידע להתמודד איתם, ועם מה שנקרא תחרות או אגו בחדר הלבשה. אז אין כרגע, לפחות נכון לעכשיו, סימנים למישהו שיקבל הודעה ב-48 השעות הקרובות, שהוא צריך לחפש קבוצה. אני גם לא רואה פרימו את השחקנים עוזבים, זאת אומרת, גם השחקנים שציינת, ויונתן כהן ואחרים, בוא, הם מסתכרים טוב, הם נמצאים במועדון טוב.
אבל לא ישחקו.
אז מה, מישהו רודף אחרי יונתן כהן?
כן, לא ישחקו. תשמע, כנראה שלא ישחקו, אבל אתה רואה, לפחות ממה שאנחנו מבינים עד עכשיו, אין סימנים של מישהו שבא מיוזמתו ואומר, תנו לי ללכת. תן לי רק להשלים לגבי לסער.
כן, לסגיב.
מרענן, שסער מרען אותי היום. אז כן, אז סגיב יחזקאל הוא בהחלט יעד מבחינת מכבי תל אביב, והם רוצים אותו, אבל עצם זה שהם מחתימים את הנרי עדו, שכמו שאמרתי אמור להיות בכנף ימין, זה מראה שא' לא יכולים לחכות יותר מדי עם סגיב יחזקאל, הסיפור הזה משום מה ממשיך, אתה יודע, לסחוב עיכוב, וזה לא קורה כל כך מהר כמו שחשבנו, עבר המון זמן מאז. אז א', אתה יודע, צריך למצוא פתרון לעמדה הזאת, כי סגיב כן תוכנן להיות ככנף ימין ולא כמגן ימין, אבל כמו שזה נראה, גם אם זה יימשך והוא יקבל יותר מפיפה לקבוצה שלישית, לא נראה לי שתהיה לו מגבלה, בטח אחרי שאתה יודע, גרמו לו להמתין כל החלון הזה, אז ככה שהחלון שיסגר פה בארץ מוחרתיים, לא אמור להיות רלוונטי, זאת אומרת, אפשר יהיה כנראה לרשום אותו, זה לפחות הייעוץ המשפטי אומר, שאפשר יהיה לרשום אותו, ואז נכנס פה סיפור אחר, זה הסיפור הפיננסי, האם אנטליה ספור מתעקשת על סכום יותר גבוה ממה שבר שבע, חייבת לה בתשלום על העברה שלו שעדיין לא הגיע אליה, והאם סגיב, אתה יודע, רוצה 3-4 שנים בשכר של 450 אלף יורו נטו, שהוא שכר
תוכמן, אנחנו חייבים מילה על הפועל באר שבע לקראת סיום, בפורמה מטורפת, 10 ניצחונות רצופים.
אני חושב שאלונה נמצאת בניו יורק, ואלונה, לפחות ממה שהיא אמרה לי אתמול בלילה, היא מחכה, לפחות מה שהיא טוענת, היא מחכה לצוות המקצועי, כדי שייתן לה את השם שהם רוצים. מצד שני, אני מבין שדווקא בצד הזה, אתה יודע, בצד המקצועי אומרים, יש לנו, אני לא יודע עוד לגמרי אם יהיה שם משהו, אבל הצעה שלי, אני חושב שהם חייבים לרענן את עצמם עם עוד שחקן, עשו דבר אדיר, אלונה צריכה לבוא ולהגיד, אם יש משהו טוב, להביא אותו ב-48 שעות הקרובות, לחלק הקדמי. כן. הדברים מאוד ברורים מבחינת ברדה, רוצה חלוץ מהיר, זה הוא אומר כבר, שבועיים שלושה, ואני מניח שהוא יקבל, אם אכן יתאפשר, הוא יקבל אותו.
יפה. יניב תוכמן, וואלה, המון המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
אנחנו נצא עכשיו לדיווח תנועה ולאחר מכן פינת ווינר. אוקיי, לפינת הווינר הראשונה לתוכנית, אנחנו מצרפים את הרלה וייסברג, וואלה, אהלן הרלה, מה העניינים?
אהלן חברים, ערב טוב.
אז יש לנו לא מעט כדורסל, אנחנו נזקקים לעזרתך, נתחיל משחקי ווינר סל, הפועל אפולה מול בני הרצליה, שתי הקבוצות במגמות הפוכות, הפועל אפולה נוצחה בשלושת משחקי האחרונים, בני הרצליה של דן שמיר עומדת על רצף של ארבעה ניצחונות, הפועל אפולה במאזן שלילי של 4-8, ובני הרצליה עם מאזן של 7-4, שם המשחק פה הוא פרש כמובן, אם בני הרצליה מנצחת בדיוק בשלוש נקודות פרש, אז זה פי 9, מעל או מתחת 1.80, מה רלה אימור שחל המשחק הזה?
כן, אתה יודע, זה כאילו מובן מאליו, אבל הרצליה מתישהו בקרוב חייבת להצליח לפחות לערב אחד, אז בדקתי תלוך משחקים, המשחק הבא שלו הוא יהיה בנס ציונה, אז את המשחק הזה היא תצלח, אני הולך על הרצליה.
הרצליה, מעל שלוש או בדיוק בשלוש נקודות הפרש?
מעל שלוש.
אני הולך פה בדיוק על פלוס שלוש, ככה שיהיה קצת כסף.
אני מעל שלוש. הרצליה מעל שלוש, כן.
אפילו ברמת הדו ספרתי. אוקיי, הנה קבוצה שיקרה לליבי, עירוני קריית אתא מול הפועל ירושלים. קריית אתא ללא ספק אחת ההפתעות המרעננות של הליגה השנה, תחת הדרכתו של שרון אברהמי. ואת שלושת הנציגות האחרות של ישראל בגבי אירופה, הפועל, סליחה, עירוני קריית אתא כבר ניצחה, היום היא פוגשת את הפועל ירושלים, מערכת אותה, גם כן פה שם המשחק הוא הפרש, אם הפועל ירושלים מנצחת בחוץ, בדיוק בשמונה נקודות הפרש פי תשע, מעל או מתחת 1.80, פרימו אימור שלך?
אני אומר הפועל ירושלים, אבל קריית אתא מוצאת חן בעיניים, ינצחו בפחות משמונה.
יפה. זאת אומרת, הפועל ירושלים מנצחת, אבל פחות משמונה.
פחות משמונה, זאת אומרת, זה ניצחון של קריית אתא בווינר.
זה 1.80, כן, לטובת קריית אתא. הרלה, לתחושתי אתה מזהה פה דו ספרתי.
האמת שבאתי להגיד כמו פרימו, אבל הסיכוי של פרימו להיות צודק זה אם הוא לא יסכים איתי.
הבנתי.
אז לכן אני אלך עם
הפועל
ירושלים
עובר. הפועל ירושלים עובר, ואני בשל הפטריוטיות הולך פה על ניצחון ביתי של קריית אתא. לא שזה מבוסס על המציאות.
כן.
ונעבור לדרבי הירושלמי המסקרן, שידור ישיר בשעה 8 בספורט 4, הפועל ירושלים מול ביתר ירושלים. בוא נראה ביתר תתמודד במשחק הזה לאחר העזבתו, עזיבתו, של יוסי אבוקסיס, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. בוא ניתן את היחסים, שקול החלוטין פרימו, שים לב, הפועל ירושלים ניצחון ביתי 2.95, תקו גם כן 2.95, וניצחון חוץ של ביתר ירושלים 2.30. מה אתה אומר פרימו?
קודם כל, פותח היום בהרכב שלה פעם ראשונה חלוץ בשם קווין סוני. סוני או סוני, אני לא יודע, לא משנה.
זה ראשונה, כל השונים.
כן, נראה אותו פעם ראשונה. ההרכב של הפועל ירושלים לא רע. אני שמעת מה דיברתי עם אופיר סער, איך זה ישפיע, אני חושב שזה ישפיע לטובה, ניצחון בקטנה לביתר, 1-0-2-1, כן.
אני הולך פה על טקו, הרלה, אתה משלים לנו פה משולש?
לא, אני הולך עם
ביתר. אתה הולך עם ביתר. יפה, נסיים עם משחק מהליגה הספרדית, ריאל בטיס מול חטאפה בשעה 7:30, בטיס הפסידה לברצלונה במשחק הבית האחרון שלה, אבל בעיקרון מדובר בהפסד נדיר, שתי הקבוצות יש שחקנים חסרים, גם בגלל פציעות וגם בשל נסיעות לאליפות אפריקה, אצל חטאפה החסרונות האלה משמעותיים אף יותר, בוא ניתן את היחסים, ניצחון ביתי של בטיס פי 2, תיקו 3.05, וניצחון חוץ של חטאפה 3.55, פרימו, אתה מביא בליגה הספרדית?
כן, אני עוקב, בטיס אני אוהב אותה בבית, והיא תנצח.
יפה, זה היחס גם הנמוך ביותר, זה מה שנקרא פייבוריטית, הרלה?
מבחן אופי, כי באמת ברצלונה הייתה צריכה שני גולים בתוספת הזמן בערך כדי לנצח, אני הולך פה על תיקו, אני חושב שהולכים להחליק.
אני חובר פה לפרימו עם ניצחון ביתי של בטיס, עד כאן הפינה, הרלה אתה נשאר איתנו לדבר על המשחק הצמוד סלש לוהט אתמול בין מכבי תל אביב ולפועל חולון, בסופו של דבר מכבי תל אביב מנצחת 86-84 ללא בולדווין, וגם בוא נגיד שללא בראון, למרות שהוא שיחק, אבל הוא בעיקר טייל על הפרקט. הרלה?
שומעים אותי?
כן,
כן.
כן, כן.
התובנות
כן,
שלך.
כן. כן, מכבי תל אביב ממשיכה בתקופה הלא טובה, אפשר להגיד במשבר שלה, למרות הניצחון, ובאמת אם משהו יש משהו שצריך מאוד להדאיג את מכבי, לא רק על התקופה הזאת כי משברים זה דברים שאתה עובר במהלך עונה, אלא לקראת העתיד, בהמשך העונה ואפילו הלאה, זה באמת הסיפור של הצמד בולדווין אנד בראון, לורנזו בראון נראה רע.
תגיד, זה פציעה? זה פציעה?
אני הייתי מפריד בין השניים, שר. בולדווין, גם שהוא לפעמים עולה לו הסעיף, הוא טוב יותר. בראון בכלל לא טוב.
בולדווין אדיר מבחינה מקצועית, אבל מכבי תל אביב מחכה, אני מעריך שזה יהיה מחר, שנגמר הוויקנד באירופה. מחר היא תדע אם הוא בכלל יכול לשחק ביום חמישי נגד אנדולו אפס, כי אחרי מה שהוא עשה שם בסיום המשחק מול בסקוניה, שהוא נצמד שם לשופט.
מה קורה עם זה?
אנחנו נצטרך לראות מה היורוליג תחליט. זה לא תלוש מהמציאות שהוא יקבל הרחקה לפחות למשחק אחד, אולי שניים. למילוש תאודוסיץ' היה אינסידנט דומה לפני שנה שנתיים, הוא קיבל שני משחקים.
זה סופר קריטי, כי מכבי תל אביב ביום חמישי מול אפס אנדולו במשחק על כל הקופה באירופה.
נכון, שאפס אחרי שפיטרה מאמן ניצחה את מילאנו, והיא ככה מנסה איכשהו לאחז בתקוות האחרונות שלה להיכנס לפליין, והיא חייבת את הניצחון הזה על מכבי. מצד שני, מכבי תיתן גם לאפס להתקרב אליה, אחרי שהיא כבר מתחילה להסתבך עם עצמה, עם 4-5 משחקים אחרונים, במשחק מס מבחינתה. אז זה מצד אחד. בולדווין, עכשיו אנחנו התרגלנו גם שנה שעברה, שאחד מהשניים היה חסר, אז השני חיפה עליו. אני לא בטוח שאנחנו כרגע במצב לראות את לורנזו בראון מתעלה. אצל לורנזו בראון יש, אני לא יודע להגיד לכם הדברים מעבר.
מה זה, בעיות גב?
אבל עניין הגב מאוד מאוד מטריד אותו, ואנחנו רואים אותו גם, הוא לא מרוכז, הוא עיבודי כדור מוזרים במחצית המגרש עוד, ולא בפעם הראשונה, ואתמול זה לא היה המשחק הראשון שזה קורה.
נזכיר במדריד, היה לו 2-15 במדריד.
כן, בדיוק.
איזה הבדל בין מה שהוא הגיע לכאן, אמרנו, אחד הטובים באירופה בתפקידו?
אני חושב שהוא עדיין, שהוא בתפקוד מלא, הוא עדיין אחד הטובים.
זהו, שהוא טוב, הוא עדיין אחד הטובים. ונזכיר, ביום רביעי הקרוב, יחול המועד האחרון לרישום שחקנים ליורוליג, עד סוף העונה. וביום חמישי דיברנו על זה, שמכבי תל אביב לא בשוק בכלל, לא בודקת, לא מחפשת, כאילו השלימה עם הבינוניות של המחליפים שלה, של וויב, ריברו וקליב, בעיקר קליבלנד, שלא באמת מצליחים להשפיע בצורה מהותית או כמו שציפו מהם מלכתחילה. אני חושב שמשהו קצת זז שם בימים האחרונים, בגלל ההתפוצצות של בולדווין, בגלל הבעיות עם בראון. האם הם יספיקו בזמן, האם הם באמת ילכו אל זה עד הסוף, אני לא יודע.
סביר להניח שלא. להביא שחקן עד יום רביעי.
כן. וזה
שחקן שלא בקבוצת יורוליג, כי המועד להבאה שחקנים קבוצות יורוליג הוא כבר הסתיים.
בואו נסיים עם האירוע הכי לא נעים שהיה אתמול במשחק.
בונדי קולסון.
קולסון עם שחקן, עם
מועד של הפועל חולון.
מועד של חולון שדחף אותו, אז אני מבין שהתובע של איגוד הכדורסל רוצה להעמיד לדין את חולון, אבל לא יוריד לנקודות.
לא, הורדת נקודות, לא על הפרק. נזכיר שבגמר הפלייאוף בעונה שעברה, היה אירוע די דומה, דווקא מהצד של מכבי תל אביב, כשהפועל תל אביב עלתה לחימום למשחק האחרון, ואיזשהו אוהד של מכבי כפכף שם את אונוואקו, ומכבי תל אביב ספגה קנס של 10,000 דולר, אם אני לא טועה. אז אני מעריך שהפועל חולון גם תענש ותספוג על זה קנס. ובאמת, אנחנו תמיד מדברים על זה, שאני לא יודע כמה האוהד ההוא שנתן את המכה המכוערת הזאת, כמה זה באמת מזיז לו עם הקבוצה, תספור קנס כזה או אחר, עד שלא נעבור לאנישה פרסונלית נגד האנשים עצמם, וזה לא בעיה לאתר אותם במצלמות ההבטחה.
לא, הבנתי שהמשטרה קראה לו לחקירה.
אז בואו נראה מה תהיה האנישה כלפי אותו אוהד.
מה זה מה תהיה האנישה? הוא יורחק מהמגרשים, הוא לא ייכנס.
אל תבנה על זה, פרימו.
בואו נראה אם הוא יורחק ואם כן לכמה זמן. ואגב, לא בטוח שהרחקה מהמגרשים זה צריך להסתכם בזה. אני לא אומר שעל כף צריך לתת מאסר בפועל, אבל כנסות, רישום פלילי אולי כן, אולי לא, אבל להתחיל כבר לטפל באנשים האלה ברמה פרסונלית, כדי שאחרים, לפני שהם עושים משהו כזה, יגידו, רגע, יש לי יותר מדי מה להפסיד, כי עד עכשיו לאנשים האלה אין בכלל מה להפסיד, כי מי שמפסיד בסוף זה בעלי המועדון שאותו הם מועדים, ואנחנו מכירים גם את כל הפוליטיקות הפנימיות, שלפעמים אלה שאוהדים את הקבוצה, הם נגד ההנהלה ונגד הבעלים, אז דווקא מתאים להם שיקבלו איזה כנס. אז הענישה הפרסונלית חייבת להיות כאן מאוד ברורה ומאוד בוהקת.
הרה לאהבנו את התובנות, הרה לוויסברג, וואלה, המון המון תודה.
תודה
רבה. תודה לכם, שבוע טוב.
רק נגיד פרימו, משחק סופר מעניין עכשיו בספורט אחת, ארסנל מול ליברפול, דקה עשירית, עדיין תיקו אפס, ארסנל חייבת לנצח ככה, על מנת לשמור על מרחק מליברפול שנמצאת בפסגה.
לפני שאני שוחח עם מאור יוזן, אני חייב להגיד לך משפט, אנחנו בחודש פברואר, ואנחנו במגרש של ארסנל. הייתי בחודש פברואר 2016 במגרש, וראיתי שמינית גמר ליגת האלופות, ארסנל ברצלונה 2-0, עם צמד שערים של מסי. ביום הזה נדרתי נדר, אני הסתכלתי מהחלון לשמיים, אמרתי אלוהים, כף רגלי לא תדרוך בלונדון בדצמבר, ינואר, פברואר, והנה זה 8 שנים.
לא בגלל האוכל.
תקשיב, דיברתי לעצמי. המזג הזה. הילדים הלבישו אותי כמו בחרמון, ודיברתי לעצמי.
הרבה הרבה גטקס.
מטורף. אורי יוזן. ספורט אחת. אהלן.
אני במקום לא פחד קר.
ומישהו שקור לא מפריע לאורי יוזן.
לא, ירושלים ולונדון, אתה משווה?
אורי יוזן רץ 30 קילומטר ב-5 בבוקר, הוא לא מתרגש.
5.5, אבל אתה לא 30 גם, אבל רצים קצת, כן.
רגע, קר כמו בלונדון בירושלים עכשיו? לא.
ירושלים קור אחר, מיוחד, לירושלמים, ואני נשוי לירושלמית, אז אני... לא פשוט, אני לא יודע איך הם שורדים את זה. קור אחר מקור של מדינה אחר, עיר אחר.
טוב, אורי, בסדר,
אילי יפה שחוברה ליחדה.
אורי, שינוי מזג האוויר בהמשך, אבל הערב בשעה 8 בספורט 4, אתה מפרשן את המשחק הזה בית"ר ירושלים מול הפועל ירושלים, פוסט יוסי אבוקסיס, איך זה ישפיע על הקבוצה? על בית"ר כמובן?
קודם כל משחק מאוד מעניין, מבחינת שנייה, זה נמצא אחד עם הסיפור של יוסי, ואברמוב, וסיבת התאונאים, באמת, אני חושב שטוב היה אם לא הייתה, ובצד השני, הפועל ירושלים, שהקו האדום סוגר עליה שוב, תקופה לא טובה, המון פציעות, שתי הקבוצות חייבות ניצחון, לפחות לפי מה שאנחנו רואים, זה נראה שהמקסימום קל שיכול להיכנס יגיע, תהיה גם אווירה טובה.
אבל אור, יש שאלה...
אני לא פונה על הרבה שערים, כי הפועל ירושלים זה קבוצה שקשה מאוד לשחק נגדה, אבל כן, אני חושב שזה יוכרע ישר אחד לכאן ולכאן.
גם אני חושב. עכשיו, אני חייב לשאול אותך לעניין הזה, גם דיברנו קודם עם אופיר שר, אבל אתה שיחקת, אתה יודע, אתה... שקורה דבר כזה במערכת שלך, במועדון שלך, אתה מאבד את חדר, אתה מאבד את המאמן בחדר הלבשה, בעלים מדבר... זה, יש לזה אפילו השפעה קטנה למשחק היום בטדי על השחקנים?
קודם כל, בוודאי, יש השפעה מסוימת, לא יודע איך להגדיר את זה... יוסי, קודם כל יוסי הוא מאמן של שחקנים. הוא לא עזב כשחקנים, הוא איבד את החדר הלבשה במרכאות, שחקנים לא האמינו בו.
לא,
הוא
איבד את האוהדים.
איבד את המאמן, את הבעלים, עזב את האוהדים. אם רק אברמוב ויוסי היו יד אחת, זה היה מסתדר. אני לא יודע בדיוק מה היה ביניהם.
אגב, למה אתה מזלזל בזה? אני בניגוד לכולם. אני בהחלט חושב, מן הסתם עבר חתול שחור בין אברמוב ליוסי אבוקסיס, אבל גם הסיפור עם האוהדים, תשמע, זה מציק. זה מעיק על מאמן, זה לא קומץ, את הכל משחק גם מקבל את זה.
אני אסביר משהו, אתה מדמיין לעצמך שבאנפילד, שגם שם יושבים למאמן מאחורי הגב, ולא מפסיקים לקלל אותו, עכשיו אני לא אומר שזה רק בביתר, אני בטוח שזה גם במקומות אחרים, זה התרבות שלנו והיא תרבות מצערת, הרי אם לא היו באים אליו ברחוב ממטר ומקללים אותו, זה לא נעים. עכשיו, אני בטוח שכן צריך לטפל בזה, זה משהו שהוא... באופן כללי בתרבות שלנו, אנחנו לא נשנה את העולם, אבל יוסי כנראה זה הפריע, לא, אני די בטוח שאם זה באמת היה, אם זה היה רק זה, הם היו מוצאים משהו כדי לסדר את זה.
בוא נעדכן, 1-0 לארסנל, דקה 14 סאקה, התקפה של ארסנל.
חוזר לעצמו סאקה, זה שער שני, במשחק שני רצו שהוא מבקיח תקופה שהיה לה קצת ביובש, וזה חשוב לארסנל.
מה אתה אומר על הפועל ירושלים, זיו אריה? מדברים המון, אבל הם קסקס מירידה.
כן, הם גם, כל התחתית סגרה עליהם שוב אחרי ריצה מאוד יפה. הם המון פציעות, המון המון פציעות, קבוצה חסרה. היום היא פותחת עם חלוץ שהגיע לפני כמה ימים, משהו שזיו אריה בדרך כלל לא עושה, זורק על ההתחלה שחקן, למה גם ילד אין לו, כנראה לא יפתח. הפועל ירושלים קוראים בהרבה דברים טובים, זה מחלקת הנוער. מעלה עוד ועוד שחקנים, זה המומחיות גם של זיו, לדעת לשפר שחקנים צעירים, הוא עושה את זה בצורה מדהימה. היה ברור שזה לא יהיה העונה שעברה מבחינה מקצועית, יהיה להם קשה מאוד פלייאוף עליון, אבל העונה כנראה יאבקו שוב על החיים שלהם, למרות שאני חושב, בגלל שזיו מאמן טוב, אני בסוף תמיד הולך עם מאמנים. אני חושב שניהול גרוע מוריד ליגה, אבל הפועל ירושלים כן מנוהלת טוב, וכן מאומנת טוב, אני חושב שהיא בסוף תישאר, אבל יהיה לה לא קל, ותיאבק היא תיאבק למטה, עם אשדוד, עם חדרה, אולי עם מכבי פתח תקווה, למרות שהיא בתקופה טובה. יש שם הרבה קבוצות, פחות או יותר באותה רמה, שיאבקו, אתה יודע, להישאר בליגה.
אורי, לסיום, סליחה שאני קוטע אותך, מה האמור שלך למשחק הזה?
אמרתי גול אחד.
גול אחד למי?
זו שאלה טובה, אני אלך על ביתר ירושלים.
אני כמוהו, גול אחד לביתר.
אני אמרתי, טוב, בסדר, אני הולך פה לניצחון של הפועל
ירושלים. אני מקווה שאני טועה ויהיה כמו אתמול ששידרתי 4-4 בל נוטון לניוקאסל.
וואו, איזה משחק ראית, וואי וואי וואי.
אנחנו בספק.
זה היה אחרי 4-3 ששידרתי של יונייטד וולפס. אז אני במומנטום, אבל השאלה אם זה באמת...
אם תביא את זה, את הברקי הזאת גם לליגה טל.
אם גם לליגה הישראלית, בדיוק.
יופי. בור יוזר ספורט אחד, כן. שמונה נהיה איתכם במשחק.
ביי ביי.
בואו נעשה דיווח תנועה. עכשיו לפינת הווינר אנחנו מצרפים את עוזי דן ספורט הארץ. עוזי, אלן, ערב טוב. בואו נתחיל מהליגה האיטלקית. יופי של משחק פרימו, משחק עונה על אמת. אינטר מול יובנטוס. אינטר מובילה בנקודה על פניה של יובנטוס. עם משחק חסר, קרב אדיר. הראשונה נגד השנייה, אינטר לא סגרה שלושה משחקים ברציפות. בואו ניתן את היחסים. יחסים, למרות שהעסק די שקול בטבלה, נותנים די בבירור לטובת ניטר. ניצחון ביתי של ניטר 1.75, תקו 2.85, וניצחון חוץ של הגברת הסקנה 3.95. אוזי, נתחיל איתך.
קודם כל, משחק עונה אמיתי. ראשון, מקום ראשון נגד מקום שני, אין פה פלייאוף, אין פה איזה שמונה... סליחה, שמונה מחזורים לסוף, אבל זה משחק שמחרי, זה גם דרבי, דרבי דאיטליה כמובן. תשמע, אינטר יותר טובה והיא בבית, ולא סתם היחסים כאלה, אבל אני הולך על תיקו.
מעניין, זה יופי של יחס, 2.85, פרימו?
אתה יודע שאני סיגלתי לי שיש משחק ענק באיטליה, אני הולך על 1-1. אני אומר לך שרוב הניחושים שלי הצליחו. ואני הולך גם הפעם על 1-1.
אז בגלל זה אני אלך עם אינטר, אבל בכל מקרה באמת אמור להיות משחק טוב. תשמעו, בסוף זה ליגה איטלקית, לא נראה פה 4-4 להערכתי.
אגב, ראיתי פעם דרבי של מילאן, מילאן אינטר 4-4. אגב,
השערים באיטליה הולך ועולה, שר.
אז זה לא שנות ה-80 שגדלתי עליהם, מה שנקרא.
לא, זה היה מאוד נכון פעם בזה, אבל בוא נאמר שהיום יש באיטליה הרבה יותר שערים מספרד, לצורך העניין.
מעניין. טוב, כי מסי ורונלדו לא משחקים שם. ליגה צרפתית, ליון מול מרסי, שתי קבוצות שדי מרזבות בתקופה האחרונה, ליון מקום 16 עם 16 נקודות, מרסי מקום 8 עם 29 נקודות, היחסים הם כאלה, ליון ניצחון ביתי שלה 2.50, תיקו 2.65 וניצחון חוץ של מרסי 2.30, שקול לחלוטין, עוזי, הימור שלך?
ליון מאכזבת, זה אנדרסטייטמנט, היא קצת מתרוששת, אבל אני הולך על מרסי, אני הולך על 2.
ניצחון חוץ של מרסי, פרימו.
תיקו.
תיקו, תיקו זה גם היחס הכי גבוה, 2.95.
תיקו, תיקו.
אז אני בהחלט חובר אליך באימור הזה, ויש לנו עוד יופי של משחק הערב, הדרבי של מדריד, ריאל מול אתלטיקו.
וואו, איזה משחקים גדולים היו בפעמים האחרונות.
ורק לפני שבועיים, כמו שככה הזכרת, אתלטיקו ניצחה את ריאל במסגרת הגביע, הפעם זה במסגרת הליגה, ריאל קבוצה יותר טובה, אין מה לדבר, אבל זה שחקנים של סימואנה, ומוכנים להילחם כרגיל עד השנייה האחרונה. בוא ניתן את היחסים, ריאל פייבוריטית ובגדול, ניצחון ביתי של ריאל 1.60, תיקו 3.80, וניצחון חוץ של אתלטיקו 4.40. עוזי, הימור שלך.
שמע, קודם כל, ריאל הפסידו 3 פעמים עונה, פעמיים הם לאתלטיקו, גם בליגה בסיבוב הראשון, זה היה הפסד ליגה הראשון שלהם. היחסים פה לדעתי קצת
מתאים.
יותר מדי מחמיאים לריאל, נכון שהיא מערכת, נכון שהיא קבוצה מצוינת, אני הולך על תיקו.
יפה, תיקו 3.80, פרימו?
אני הולך על 2.
אופה!
אני הולך על 2. אני הולך על 2 וגריזמן גם נותן גול.
יפה, אז אני חובר לאוזי באימור הזה, אז תודה לכם על הפינה. אוזי, אתה נשאר איתנו, אנחנו קבענו לדבר על אליפות אפריקה, אבל אי אפשר בלי מילה כמובן על ניסים קוויטי, האגדי שהלך לעולמו בגיל 97, כתבת עליו רבות הבוקר. בוא נשמע את שידור האתלטיקה, ריצת 100 מטר, בן ג'ונסון לקארל לואיס באולימפיאדת 1988.
ושוב הסיפור של המרות הזה הוא הזינוק של ג'ונסון מול הסיומת של קארל לואיס. סילבה, סטיוארט, לואיס, קריסטי, סמית, ג'ונסון, וויליאמס, מיצ'ל. המאה מטר יוצאת לדרך וג'ונסון זינוק מצוין. קארל לואיס עכשיו בתופה, אבל ג'ונסון עומד לנצח, אני חושב, ג'ונסון, כן! לואיס שני. וזהו שיא עולם מדהים, שיא
עולם מדהים, 9.79 גבירותיי ורבותיי. לא יאמן, פשוט לא יאמן, הוא עשה זאת. הוא פילף את כולם, הוא פילף את כולם לכל אורך העונה.
טוב, אחרי זה התברר שבן ג'ונסון באמת בילף את כולם.
כן, אחרי זה פשוט.
אחרי זה התברר שהבלוף היה על אמת.
צריך להגיד, באמת, ניסים קיוויטי היה בן אדם ש... האנשים שהניחו את היסודות של שידורי הספורט בארץ, עבד הרבה שנים בבי-בי-סי בעברית, ישב בלונדון, כתב ידיעות אחרונות, אחרי זה בטלוויזיה כמובן, אבל עשרות רבות של שנים ברדיו, אחרי זה בטלוויזיה, אנחנו זוכרים אותו בשדר קודם כל אתלטיקה וצחייה באולימפיאדות, אבל כמובן כדורגל.
גם כדורסל דרך אגב.
גם כדורסל. אי אפשר להגיש את משחק השבת, בבת ספורט וכולי, אולימפיאדות, מונדיאלים, אי אפשר לשכוח את השידור של הגול של אוחנה באוסטרליה.
נכון. עם זה פתחנו.
השידורים, אחד השידורים הכי גדולים, ואחד בן אדם שהיה, אגב, היה ספורטאי מצטיין בילדותו, היה אלופה בנאורה, והיה אלוף הארץ ב-1500 מטר.
גם ב-400 ו-800.
שלוש מדליות
באמת ג'נטלמן, ידע, מקצוענות, פרימו אני חושב עוד, לא יודע אם זכה לעבוד איתו.
לא, לא לעבוד איתו.
אבל אני רוצה להגיד משהו על האתלטיקה. אחד הדברים שידידינו, זיכרונו לברכה, חברנו מאיר איינשטיין, היה, למה הוא היה כל כך גדול? כי הוא הצליח להיכנס לנעליים הכי ענקיות שיש, של שדר אתלטיקה כמו ניסים קיוויטי. באמת ניסים קיוויטי מבחינת שידורי אתלטיקה היה אחד הגדולים בעולם.
בעולם הוא זה?
לא שמעתי?
בעולם?
בעולם, אני... בעולם. Okay. לגמרי. אתה יודע שהוא פעם שידר, זה מראה אולי, כאילו זה אנקדוטה גם ברשות השידור, אבל הוא פעם שידר, לא היה איזה סיכרוניזציה בין תמונה לכל וכולי, באיזה, לא יודע אם זה האולימפיאדה או אליפות עולם, הוא שידר ריצת 200 מטר, בלי שהוא ראה את הריצה. זאת אומרת, בלי שהיה סיכרון בין התמונה לזה, הוא שידר מהזיכרון, ושידר בול. הוא היה באמת בן אדם משכמו ומעלה, וחבל על דאבדין, מה שנקרא.
טוב, עוזי, רצינו לשוחח איתך גם על אליפות אפריקה.
אבל ניסים קיוויטי היה יותר חשוב היום
לדעתי. בטח, בטח. משפט
ש... לקראת חצי הגמר.
בדיוק, בדיוק.
אליפות אפריקה תחכה למחר.
עוזי דן, ספורט הארץ, המון המון תודה. אז פתחנו עם ניסים קיוויטי עליו השלום, וסיימנו איתו.
מגיע לו.
נתנו לו את כל כבוד צער, היה ממש כיף.
היה לי גם כן לעונג, פרימו.
אז אנחנו עם האורחים והמפיקים שלנו, שר פלסנר ויואב כהן, אחראי לשידור ב-103 בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, דוד אודרה.
רק נעדכן, עדיין 1-0 לארסנל, דקה 24.
ועורכים בדיגיטל, עמיתי דואק ורונן שבתאי, אני משה פרימו אומר לכם, ערב טוב ושקט, להתראות.